אמונה ומצוותיה, פרק ה' האיסור לבני נוח, הלכה א', איסור עבודה זרה לבני נוח. עבודה זרה אסורה על כל בני האדם, שאין עבירה שמטה את דעתו של האדם מהאמת אל השקר ומהטוב אל הרע יותר מעבודה זרה. לכן מוסכם שהיא המצווה הראשונה שכבר אדם הראשון הצטווה עליה. כדין ישראל, כך דין בן נוח, שהעובד עבודה זרה חייב מיתה. אמנם כפי שלמדנו, עיקר הכוונה לבטא בכך את חומרת החטא בדיני שמיים, אולם בפועל היחס לאנשים שחטאו בכך מורכב, שכן כשם שיש מצוות שעונשן מיתה כדוגמת עבודה זרה, כך יש מצוות רבות שמזכות בחיים, והחשבון הכולל לכל אדם נעשה בבית דין של מעלה, וכדרך שהשם חפץ בתורתן של כל בריאותיו, כך ראוי לצדיקים להטיב גם לעובדי אלילים ולקרבם לאמונה בהשם. וכפי שנהג אברהם אבינו, שהתייחס באהבה לכל, והיה מחזר אחר אורחים להכניסם לביתו, ולכבדם במאכל ובמשקה, ולקרבם לאמונה, למרות שבימיו כולם עבדו עבודה זרה. וכך נהג אף כלפי עובדי עבודה זרה שפלים, שעבדו לאבק שברגליהם, וכן מוכח מכך שלימד זכות על אנשי סדום, שנוסף על כל חטאיהם החמורים, בוודאי גם עבדו עבודה זרה. גם בהגדרת הפולחן, דין בני נוח כדין ישראל. האיסור החמור שעונשו מיתה הוא להצהיר על קבלת האליל כאלוה או לעובדו בדרך הפולחן המיוחדת לו או באחת מארבע העבודות החשובות שהיו במקדש, שהן א' השתחוויה, ב' זביחת קורבן, ג' הקטרת קורבן על המזבח, ד' ניסוך יין או זריקת דם וכדומה לכבוד האליל. כמו לישראל, כך לבן נוח אסור לבטא כבוד או חיבה לאליל גם כשהדבר נעשה שלא כדרך הפולחן המקובל לאותו אליל, כגון לחבק את הפסל או לנשקו או לנקות לפניו, אבל אין חייבים מיתה על כך. כמו כן, אסור לבן נוח לעשות פסל, אבל העושה אותו אינו חייב מיתה. אמונה, ה', הלכה ב', בין ישראל לאומות העולם, באמונה וקידוש השם. אף שמצווה על כל בני האדם להאמין בהשם ולא לעבוד עבודה זרה, מצוות האמונה מחייבת את ישראל יותר מאשר את שאר האומות, מפני שישראל נבחרו על ידי השם לגלות את אורו וברכתו בעולם, ולשם כך קראת עמם ברית בהר סיני ונתן להם את התורה, והזהירם על אמונת הייחוד באופן מיוחד. וכן נאמר, שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. לפיכך, בני ישראל מצווים על קידוש השם, שאם כפו אדם מישראל לעבוד עבודה זרה, חובה עליו להיהרג ולא לעובדה, ואילו בן נוח אינו חייב למסור את נפשו על כך, ומותר לו לעבוד ולא להיהרג, שנאמר, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. אמרו חכמים, ישראל מצווים על קידוש השם, והן הנוכרים מצווים על קידוש השם. לפיכך, אם יכפו יהודי להשתחוות לפסל, אפילו בצנעה, יהרג ולא יעבור. לא זו בלבד, אלא אפילו אם כפו אותו לתת כבוד לאליל, בדרך שאינה עיקר עבודתו, כגון לחבקו או לנשקו, יהרג ולא יעבור. אבל אם יכפו בן נוח, אפילו בפרהסיה, להשתחוות לפסל ולעובדו, אינו צריך למסור את נפשו, שכל זמן שהוא ממשיך להאמין בהשם בליבו, יוכל לעבוד עבודה זרה כלפי חוץ ולא להיהרג. וכן למדנו בברכת אלישע הנביא לנאמן שר צבא ארם. נאמן סבל מצרעת, ולאחר שטבל בירדן שבע פעמים כהוראת אלישע הנביא, הכיר כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל, וקיבל על עצמו לעבוד את השם ולהימנע מעבודה זרה. אולם הוסיף ואמר לאלישע בהתנצלות, שכאשר ילך עם מלכו לעבודה זרה שבבית רימון, ייאלץ להשתחוות עמו לפסל, ואלישע בערכו הולך לשלום, משמע שאין בידו איסור, הועיל והוא עושה זאת באונס, שנאמר, ויאמר נאמן, כי לא יעשה עוד עבדך עולה וזבח לאלוהים אחרים, כי אם להשם. לדבר הזה יסלח השם לעבדך, בבוא אדוני, מלכי, בית רימון, עבודה זרה, להשתחוות שמה, והוא נשען על ידי, והשתחוויתי בית רימון, והשתחוויתי בית רימון, יסלח השם לעבדך בדבר הזה. ויאמר לו, לך לשלום. אמונה, ה', הלכה ג', ההבדל במקדש. יהודי מומר, היינו יהודי שעובד עבודה זרה, אין מקבלים ממנו קורבן. אבל מבין נוח, אפילו היה עובד עבודה זרה, מקבלים קורבן, שנאמר, אדם כי יקריב מכם קורבן, דרשו חכמים, מכם ולא כולכם, להוציא את המומר, מכם, בכם חילקתי, ולא באומות, שמבני האומות מקבלים קורבן גם כשהם עובדים עבודה זרה. וכן נאמר, איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עולה, דרשו חכמים, איש איש, לרבות עובדי כוכבים, שנודרים נדרים ונדבות כישראל. הקורבנות שמקבלים מהנוכרים הם קורבנות עולה. כיוצא בזה למדנו שכאשר סיים שלמה המלך לבנות את בית המקדש, התפלל להשם שישרה את שכינתו על בית המקדש. הוא ביקש שכאשר יבואו ישראל להתפלל במקדש, יענה השם לתפילתם כפי המגיע להם על פי מעשיהם וזוך לבבם, שנאמר, כל תפילה, כל תחינה אשר תהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל, ואתה תשמע שמיים מכון שבטך, וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו. אולם כשיבוא נוכרי להתפלל לפני השם, ביקש שלמה שישמע השם תמיד את תפילתו, כדי שיתחזק באמונתו, שנאמר, וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען שמך, ובא והתפלל אל הבית הזה, אתה תשמע השמיים מכון שבטך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי, למען ידעון כל עמי הארץ את שמך, להיראה אותך כעמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי. בהרו המפרשים, ששלמה ביקש שיענה השם לתפילת הנוכרים, למרות שאין ליבם שלם באמונתם, ואף אם היו עובדי עבודה זרה, כדי לקרבם. אמונה, ה', הלכה ד', מצוות ביאור עבודה זרה ואיסור הנאה. מצווה על עם ישראל לבאר עבודה זרה מארץ ישראל, וכן מצווה על כל יחיד מישראל, בין בארץ בין בחוץ לארץ, לבאר עבודה זרה שנפלה בחלקו. אולם לבני נוח אין חובה לבאר עבודה זרה מארצם, וכן אין חובה ליחיד לבאר עבודה זרה שנפלה בחלקו. אסור לאדם מישראל ליהנות מעבודה זרה, מכלי תשמישה או מהתקרובות שמקריבים לה, ואף אסור לו למכור אותה וליהנות מדמיה, אלא מצווה עליו לאבדה מהעולם. אולם לבני נוח לא רק שאין מצווה לאבד עבודה זרה, אלא אף מותר להם ליהנות מדמי עבודה זרה וכל הנלווה לה, וכפי שהורו למי שעומד להתגייר, שכדי שלא יפסיד את דמי הפסלים שלו, ימכרם וקבל את הכסף תמורתם בעודו נוכרי, ואחר כך יתגייר. אמונה, ה', הלכה ה', איסורים מיוחדים לישראל. כפי שלמדנו, הזהירה התורה את ישראל שלא יסית את חברו לעבוד עבודה זרה, והחמירה בעונשו, שגם אם בפועל לא הצליח לשדל את חברו לעבוד עבודה זרה, חייב מיתה. ועוד הזהירה שלא לחוס ולרחם עליו, הן בהבאתו לבית הדין והן בסדרי הדין. אולם בן נוח שהסית לעבוד עבודה זרה, אף שעבר בכך איסור חמור, אינו חייב מיתה, שכן דין מסית אינו חל על בני נוח. כסייג לאיסור עבודה זרה, ציוותה התורה את ישראל שלא יעשו צורות של אדם, חמה, לבנה וכוכבים ומלאכי השרת. איסור תורה זה חל גם כאשר אין חשש שירצו לעובדם. אולם לבני נוח אין איסור לעשותם, ורק כאשר יש חשש שיקשלו לעובדם, אסור לעשותם. כמו כן, כדי להרחיק את ישראל מכל שמץ של עבודה זרה, אסרה התורה על ישראל להקים מצבה לעבודת השם, מפני שעובדי עבודה זרה היו רגילים בכך, וכן אסרה לנטוע עץ ליד המקדש, או להשתחוות מחוץ למקדש אל אבן משכית, מפני שכך נהגו עובדי עבודה זרה. אולם לבני נוח אין בכך איסור, ורק דברים שעלולים להביאם לעבוד עבודה זרה בפועל, אסורים. ישראל הוזהרו שלא להזכיר שם עבודה זרה, או לגרום לאחרים להזכירה, שנאמר, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך, ואילו לבני נוח, אין בכך איסור. אמונה, ה', הלכה ו', היחס המקל לקוטים. לאחר שמלך אשור הגלה את ישראל משומרון והביא במקומם את הקוטים, היו עריות הורגים בקוטים. ויאמרו למלך אשור למור, הגויים אשר הגלית ותושב בערי שומרון, לא ידעו את משפט אלוהי הארץ, וישלח בם את העריות, ואינם ממיתים אותם, כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. ויצב מלך אשור למור, הוליכו שם אחד מהכהנים אשר הגליתם משם, וילכו וישבו שם, ויורם את משפט אלוהי הארץ. ויבוא אחד מהכהנים אשר יגלו משומרון, וישב בבית אל, ויהי מורה אותם איך יראו את השם. ויהיו הגויים האלה יראים את השם, ואת פסיליהם היו עובדים, גם ביניהם ובני בניהם. ואף שהיו משתפים עבודת השם עם עבודה זרה, כבר לא הרגו בהם העריות. שני יסודות למדנו. האחד, שמקפיד השם על עבודה זרה בארץ ישראל יותר מאשר בחוץ לארץ, ולכן אותם הקוטים שהמשיכו במעשיהם בארץ נענשו על ידי העריות. השני, שמקפיד השם על בני נוח פחות מאשר על ישראל, ולכן כל זמן שהם משתפים עם העבודה הזרה גם אמונה בהשם, אינם נענשים. באר רמב"ן, שהואיל והשגחת השם על הגויים נעשית באופן עקיף על ידי מלאכים ושרים שממונים עליהם, אין עליהם הקפדה כשהם טועים לעובדם בארצם, אבל בארץ ישראל המושגחת על ידי השם, ההקפדה עליהם גוברת, ועדיין לא נדרשו לעבוד את השם לבדו כישראל, אלא כל זמן שגם יראו מהשם, למרות שגם עבדו עבודה זרה, כבר לא נענשו. הרחיעו ואר הדק שהכהן שלימד את הקוטים לא ניסה למונעם מעבודה זרה, כי ידע שאינם מסוגלים לכך, אלא לימד אותם שהשם הוא אלוהי האלוהים, ובכך ניצלו. הוסיף המלבים שהועיל ובני נוח לא עמדו בברית עם השם, לא נאסרו בשיתוף, ולכן כל זמן שהם משתפים עם העבודה הזרה גם אמונה בהשם, פנייתם אל השם רצויה ואין בידם אבון. אמונה, היי, הלכה זין, עבודה זרה בשיתוף לישראל. עבודה זרה בשיתוף פירושה שאדם מאמין שהשם הוא אלוהי האלוהים, והוא מקור הכוחות ובעל היכולת להשפיע עליהם, ולכן הוא מתפלל אליו. אך יחד עם זאת, הוא מאמין שהשם ברא כוחות שונים שמנהיגים את העולם כדוגמת איתני הטבע, ויש להם יכולת עצמאית להשפיע על מה שקורה בעולם, להטיב או להרע. וכיוון שהם מטיבים למי שסוגד להם ומראים למי שאינו עובד אותם, הוא משתחווה על הפסלים שלהם ומקיים לפניהם פולחנים. בכך הוא משתף עם עבודת השם והאמונה בו גם אמונה באלילים ועבודה להם. כפי שלמדנו, לישראל עבודה זרה בשיתוף אסורה כמו עבודה זרה גמורה, שנאמר, זובח לאלוהים יחורם בלתי להשם לבדו. כלומר, יהודי שמאמין בהשם, אך עבד גם לאלוהים אחרים מבלתי השם, יחורם, כלומר יומת, שכן צוותה התורה את ישראל על אמונת הייחוד, שנאמר, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, וכן הזהיר השם את ישראל בעשרת הדיברות, שלא ישתפו באמונתם אלילים אחרים, שנאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי השם אלוקיך אל קנה. באר רמב"ן שקנאות זו היא מיוחדת כלפי ישראל, כי ישראל הם עם סגולתו, אשר הבדילם לו מכל העמים, שנאמר, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, ונאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולכן כאשר ישראל עובדים עבודה זרה, מקנה השם כנגדם, כאשר האיש מקנה באשתו בלכתה לאחרים, ובעבדו בעשות לו אדון אחר. וזה היה חטאם של ישראל בחטא העגל, שאומנם לא כפרו בהשם, ולא רצו להפסיק לעובדו, אולם שיתפו גם עבודה זרה. לאחר שחשבו שמשה רבנו לא יחזור מהר סיני, סברו שבלעדיו לא יוכלו להיות מושגחים באופן ישיר על ידי השם, כי הוא גבוה מדי, וכדי לקבל עזרה, עליהם לעבוד גם את אחד האלילים שתחתיו, שנאמר, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון, ויקח מידם ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל. ואף שהמשיכו להאמין בהשם, כיוון ששיתפו עבודה זרה, התחייבו במיטה. החוטאים בפני עדים שיתרו בהם, נענשו במיטת סייף על ידי בני לוי. החוטאים בפני עדים שלא יתרו בהם, מתו באותו יום במגפה שנגפם השם. וכל השאר נבדקו על ידי שתיית המים שהעגל נשחק לתוכם. והחוטאים מתו במחלת בטן שנקראת הדרוקן. אמנם חטאם של ישראל עובדים עבודה זרה בשיתוף, קל מחטאם של עובדי עבודה זרה גמורים. וכפי שאמרו חכמים, שישראל לא התחייבו כליה בחטא העגל, מפני שהמשיכו להאמין בהשם, שנאמר, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. העלוך, לשון רבים, היינו גם השם. וכן למדנו שחטאם של עובדי עבודה זרה שאינם משתפים עבודת השם חמור יותר, שנאמר, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים, ויעזבו את השם, ולא עבדו. אמרו חכמים, ולא עבדו אפילו בשותפות, ולכן נענשו בחומרה יתרה. אמונה, היי, הלכה ח', דעת המקלים בשיתוף בבני נוח. נחלקו הפוסקים, האם עבודה זרה בשיתוף אסורה לבני נוח? כלומר, איסור עבודה זרה הוא אחד משבע מצוות בני נוח, והשאלה, האם הוא כולל גם איסור לעבוד עבודה זרה בשיתוף? בשאלה זו תלוי גם היחס למאמיני הנצרות, הסוברים שגם אותו האיש הוא אלוהים. לדעת רוב הפוסקים והמפרשים, אף שראוי לבני נוח להאמין באמונת הייחוד, רק עם ישראל חייב בכך. כמבואר בהלכה הקודמת. אבל לבני נוח אין איסור לעבוד עבודה זרה בשיתוף, שכל זמן שהם מאמינים שהשם הוא אלוקי האלוקים, ופונים גם אליו בתפילה, גם אם הם משתפים אמונה באליל נוסף, למרות הטעות שבכך, אין בידם איסור עבודה זרה. וכן למדנו שהזהירה התורה את ישראל לאבד כל פסל של עבודה זרה ולא ליהנות ממנו, ואילו בני נוח אינם מוזרים בזה, מפני שכל עוד הם משתפים אמונה בהשם, אין להם איסור בקיום הפסלים, וממילא אינם צריכים לאבדם. וכן למדנו שאין מקבלים קורבן מישראל שעבד עבודה זרה, ואילו מבן נוח שעבד עבודה זרה, מקבלים קורבן, שהואיל ובא להקריב להשם, הרי שהוא משתף אמונה בהשם, ואין לו דין עובד עבודה זרה. וכן למדנו שישראל צריכים למסור את נפשם על אמונת הייחוד, ואילו בני נוח אינם חייבים בכך, משום שכל עוד הם מאמינים גם בהשם, אינם נחשבים עובדי עבודה זרה, וממילא אינם צריכים למסור את הנפש. כיוצא בזה למדנו שאסור לישראל לעשות פסלים של מלאכים, גרמי שמיים ואנשים לשם נוי, ואילו לבן נוח אין איסור, שאויל ואין להם איסור לשתף, כל עוד הם מאמינים גם בהשם, אין להם איסור לעשות פסלים. וכן למדנו מכך שהתורה חזרה והזהירה באופן מיוחד את ישראל על אמונת הייחוד, שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, כל צבא השמיים, ונדחת והשתחווית להם ועבדתם, אשר חלק השם אלוקיך אותם, לכל העמים תחת כל השמיים. ואתכם לקח השם, ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. בהרו הראשונים, שהואיל והשם לא התגלה אל אומות העולם כפי שהתגלה לישראל במעמד הר סיני, הנהגתו בעולם משתקפת עליהם דרך כוחות הטבע, אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. וכיוון שלכל עם ולכל ארץ, השם משפיע שפע דרך כוכבים, מזלות ושרים, הם עלולים לייחס להם כוחות עצמאיים ולעובדם. למדו מכך רוב האחרונים, שכל עוד הם גם מאמינים בהשם שהוא אל עליון, אין איסור בכך שהם משתפים גם אמונה באלילים אחרים. אמנם השאיפה היא לתאר את האמונה מכל שם אצלילות, וכך יהיה בעתיד שנאמר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אולם כל עוד המצב המוסרי והרוחני אינו מתאים לכך, יש לחשוש שאם בני נוח לא יאמינו כלל, מצבם המוסרי עלול להיות יותר גרוע, ולכן מוטב שיאמינו בשיתוף, ויתחזקו בכך כנגד היצרים הרעים והרצחנות, ויתקדמו בהדרגה במעלות האמונה והמוסר. אמונה, היי, הלכה ת', דעת המחמירים בשיתוף וביחס לנוצרים. מנגד, יש סוברים שכשם שעבודה זרה בשיתוף אסורה לישראל כעבודה זרה גמורה, כך היא אסורה לגויים. ואומנם למדנו שהרחיקה התורה את ישראל מעבודה זרה, והוסיף עליהם ציוויים שבני נוח אינם מצווים בהם, אולם בעצם איסור עבודה זרה, ישראל ובני נוח שווים, שכן כלל אמרו חכמים, בעבודה זרה, דברים שבית דין של ישראל ממיתין עליהן, בן נוח מוזהר עליהן. וכיוון שישראל שעבד עבודה זרה בשיתוף חייב מיתה, שנאמר, זובח לאלוהים יחורם בלתי להשם לבדו, גם לבני נוח אסור לעבוד עבודה זרה בשיתוף, והעובד בשיתוף חייב מיתה. עוד טענו, שאם מותר לבני נוח לעבוד עבודה זרה בשיתוף, בטל מהם איסור עבודה זרה, שכן כל עובדי עבודה זרה מאמינים באיזה אופן בבורא קדום שנמצא מעל הכל, וכפי שנאמר, כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים אמר השם צבאות. בערו חכמים שהכוונה היא שבכל המקומות, גם עובדי האלילים קוראים להשם אלוהי האלוהים, ואף על פי כן הם נקראים עובדי עבודה זרה. והמתירים משיבים שאם הם סוברים שהבורא הקדום אינו משפיע על העולם, ואינם פונים אליו בתפילה, הם נחשבים עובדי עבודה זרה גמורים. אבל אם הם מאמינים שגם אלוהי האלוהים משפיע על העולם, וגם אליו פונים בתפילה, הם נחשבים עובדי עבודה זרה בשיתוף. עוד למדו המחמירים שעבודה זרה בשיתוף אסורה לנוכרים, מכך שחכמים אסרו לשאת ולתת עם הנוצרים ביום ראשון ושלושה ימים לפניו, כדין עובדי עבודה זרה, למרות שהנוצרים משתפים שם שמיים. ואומנם הראשונים התירו למעשה לשאת ולתת עם נוצרים, אולם עיקר טעמם מפני שהנוצרים אינם אדוקים, ומפני איבה וצורך פרנסה, ולא מפני שאין להם דין עובדי עבודה זרה. לפיכך פסקו המחמירים שעבודה זרה בשיתוף אסורה לנוכרים, והנוצרים נחשבים עובדי עבודה זרה. אמונה, ה', הלכה י'. דעת המקלים ומעמד הנוצרים והאינדים. דעת רוב הפוסקים להלכה ולמעשה, שאין איסור לנוכרים לעבוד עבודה זרה בשיתוף, ולכן הנוכרים הנוצרים אינם נחשבים עובדי עבודה זרה, הועיל ויחד עם אמונתם באותו האיש, הם מאמינים באשם, ונראה שכן דין בני הדת ההינדית, שכעיקרון משתפים אמונה באל עליון. אמונה, ה', הלכה י' א', השינוי ביחס לנוצרים ומעמד המינים. אלא שצריך להסביר מדוע חכמים בתלמוד החשיבו את הנוצרים כעובדי עבודה זרה, ואילו למעשה הורו רבים מהאחרונים שעבודה זרה בשיתוף מותרת לבני נוח, ולכן הנצרות אינה נחשבת עבורם עבודה זרה. ניתן להציע שלושה הסברים המצטרפים ומשלימים זה את זה. אולם עוד לפני שנבהר אותם, נקדים כי גם מי שלא יקבל סברות אלו, יצטרך למצוא הסבר אחר לכך שחכמי התלמוד החשיבו את הנצרות כעבודה זרה גמורה, ואילו רוב הפוסקים הורו שהנצרות היא עבודה זרה בשיתוף ומותרת לבני נוח, ויש שאף סוברים שאינה עבודה זרה, כמובן בהלכה הבאה. ההסבר הראשון, בתחילה נוצרים רבים היו יהודים ומתגיירים, ולכל הדעות ליהודים השיתוף אסור כעבודה זרה גמורה, ועל כן לא היה מקום להקל בדינם על סמך שהם משתפים שם שמיים. השני, כיוון שהנצרות פנתה לעובדי אלילים, המתנצרים סגדו בעיקר לאותו האיש ולפסלים שראו בכנסיות, ואף שהתנך היה ספר היסוד של דתם, וחכמיהם פנו גם אל השם שהתגלה אל נביאי ישראל, כיוון שכמעט כל הנוצרים, כולל חלק מהנזירים, לא ידעו לקרוא, עיקר סגידתם הייתה לפסליו של אותו האיש, ככל עובדי עבודה זרה שסגדו לפסלים, ועל כן נחשבו עובדי עבודה זרה. במשך הזמן, בתהליך הדרגתי, יותר ויותר נוצרים התעלו לשתף שם שמיים, כלומר, להדגיש גם את האמונה בהשם כמבואר בתנך. במקביל לכך, מצינו רבים מגדולי הראשונים שהעלו סברה להקל לגבי הנוצרים שהם עובדי עבודה זרה בשיתוף. אך כיוון שאמונתם של המוני הנוצרים עוד נותרה בעיקרה אלילית, וסגידתם הייתה לפסלי אותו האיש, לא הכריעו להחשיבם כעובדי עבודה זרה בשיתוף. בהמשך, רבים למדו לקרוא, וקריאתם בתנך העצימה את אמונתם בהשם, ויותר נוצרים החלו לפנות בעבודתם אל השם שאסר עבודה זרה ועשיית פסלים. כחלק מתהליך זה, בשנת ה-1000 רשע עין זין, 1517, התגבש בנצרות הזרם הפרוטסטנטי, שהוציא את כל הפסלים מהכנסיות ושבר אותם, ורק את הצלבים השאיר כצלם שאליו משתחווים. במקביל, גם בזרם הקתולי שהשאיר את הפסלים במקומם, התעצמה האמונה בהשם כמבואר בתנך, וחכמי הנוצרים בערו שהפסלים הם סמלים. בעקבות זאת, בתקופת האחרונים, הורו שהנצרות היא עבודה זרה בשיתוף, וכיוון שרוב הרבנים פסקו שאין איסור לבני נוח לעבוד עבודה זרה בשיתוף, החשיבו את הנוצרים כמי שאינם עובדי עבודה זרה. השלישי, כיוון שהנצרות יצאה מתוך היהדות והרערה על יסודות אמונת ישראל ותורתם, נשקף ממנה ליהדות איום חמור במיוחד, ולכן הגדירו את החכמים כמינות שיש להתרחק ממנה כמו מעבודה זרה גמורה. ולכן גם כאשר היה ברור שמדובר בעינם יהודים המשתפים שם שמיים בעבודתם, החמירו להחשיבם כעובדי עבודה זרה. אולם לאחר דורות רבים, כאשר הנצרות התרחקה מהיהדות, וכבר היה ברור שהיא דת אחרת, ורוב ככל מאמיניה היו נוכרים לחלוטין, חזרו לדין היסודי, שאין איסור לבני נוח לעבוד עבודה זרה בשיתוף, וממילא לא החשיבו את הנוצרים ששיתפו שם שמיים כעובדי עבודה זרה, וכל עוד לא ניסו לנצר יהודים, לא החשיבום כמינים. אמונה, היי, הלכה י' ב', הסוברים שהנצרות אינה עבודה זרה. יש אומרים שהנצרות אינה עבודה זרה כלל, אפילו לא בשיתוף, שכן חכמי הנוצרים חוזרים וטוענים בתוקף שהם מאמינים באמונת הייחוד כפי שמבואר בתורה. לדבריהם, השילוש שהם מאמינים בו אינו אלא שלוש הופעות של השם אחד, ואחת משלוש ההופעות היא דרך אותו האיש. וכיוון שלדבריהם האמונה בשילוש ובאותו האיש אינה מבטלת את אמונת הייחוד, אף שיש בכך שיבוש גדול וסתירה פנימית, מכל מקום אין אמונה כזו נחשבת עבודה זרה. כיוצא בזה לגבי הפסלים והצלבים, כיוון שלדעת חכמי הנוצרים אין האלוהות מתגשמת בהם, אלא הם רק סמלים, הם אינם נחשבים פסלים וצלמים של עבודה זרה. אולם לדעת רוב הפוסקים, הדין אינו תלוי בבירור דקדקני של דעת חכמי הנוצרים, אלא במה שהמוני הנוצרים מאמינים ועושים. וכיוון שבפועל המוני הנוצרים ובכללם גם כמרים מאמינים שאותו האיש הוא ממש אלוהים ומשתחווים לצלמים מתוך אמונה שהאלוהות מתגשמת בהם, על כן החשיבו את הנצרות לעבודה זרה בשיתוף. אמונה, היי, הלכה י' ג', הסוברים שנוצרים הגונים במעמד גר תושב. שני יסודות באר הרב מנחם המאירי ביחס לנוצרים. האחד, שהנצרות אינה נחשבת עבודה זרה בשיתוף, אלא אמונה בהשם שיש בה שיבושים קשים, כפי שלמדנו בהלכה הקודמת. השני, שעמים הנוהגים בדרכי המוסר ודרך ארץ, וקבעו לשם כך חוקים, נחשבים גרים תושבים שמקיימים את שבע מצוות בני נוח, ומצווה לכבדם ולעזור להם ככל האפשר. ליסוד הראשון, רוב רובם של הפוסקים לא הסכימו. אולם ליסוד השני, רבים מגדולי ישראל האחרונים הסכימו. ולדעתם, כיוון שאין איסור לבני נוח לעבוד עבודה זרה בשיתוף, אין הנצרות אסורה להם. וממילא, אם הם נוהגים במנהגי מוסר ודרך ארץ, דינם כגרים תושבים, שמצווה לכבדם ולעזור להם. וכן כתב מרן הרב קוק, שהעיקר הוא כדעת המאירי, שכל העמים שהם גדורים בנימוסים הגונים בין אדם לחברו, הם כבר נחשבים לגרים תושבים בכל חיובי האדם.